נתחיל. אני רוצה היום, אז בוא ככה, התחלנו את המשניות בסוף השיעור, זה היה קצת מבוצה כזאת, לעשות עבודה קצת מסודרת על החלוקה של הפרקים, אני רוצה להקשיב להם. אתם מכירים קצת את דרכי הניתוח והסגנון של השיטה הספרותית? כל הזמן אומרים את זה פה בישיבה או בשיעור, ואתם פעם מפגשת את זה בצורה מסודרת? אז אני רק רוצה להראות לכם, זו העבודה של הרב וולפיש על מסכת ראש שנה, שבסוף, זה מה שאני חושב שכדאי שתראו, יש לו נספח, שם הוא נותן הדגמה של כמה וכמה כלים ספרותיים, והוא מביא להם דוגמאות מתוך פרקי משנה. בניגוד לעבודה שהיא מאוד מצומצמת בהיקף, סך הכל עוסקת במסכת ראש השנה, הוא כאן דרך השס כולו, הוא מדגים כל מיני תופעות ספרותיות. חיפשתי מה הוא מביא מהפרקים שלנו, מעט מאוד. בסדר? ועדיין אני יכול להגיד שיש תופעות ספרותיות בפרק, שהעמידה עליהם מאפשרת גם חלוקה של הפרק, גם ניסיון לראות מסגרות שהפרק יוצר, אפשר להוסיף אותם לרשימה של הדוגמאות שלו, כי התופעות קיימות אצלו שם. זאת אומרת, מי שרוצה קצת להשתפשף בזה, כדאי לו, יש גם עותק לישיבה, זה עותק שלי, אבל יש גם לישיבה עותק שאפשר לקרוא את הדברים ולראות אותם. העבודה תמיד של הרב וולפיש, גם אנחנו נשתדל, קודם כל טכנית. קודם כל לנסות לזהות מילים, תופעות, מסגרות. השלב הבא הוא לחפש האם יש הגד שבא לידי ביטוי באמצעות המסגרת הספרותית. כמובן שמטבע הדברים, החלק השני יותר דרשני או פחות מוצק, אבל הוא ודאי חשוב, צריך זהירות אולי מדרשנות יתר, גם לא לפחד מלדרוש את התורה. אחרת אנחנו לא בפרעו של לחלק פרק, זה חבל. פרק הזה צריך לדבר אלינו, הוא צריך להגיד לנו משהו. כן? שבגדול, כשמסתכלים על פרק שלנו, בוא נפתח אותו. זה פרק גדול שאפשר כל מבט ראשון לדעת שהוא לא מאור אחד. לא שיש פה חטיבה אחת שמראש עד סוף דנה באותו נושא וגם באותו סגנון. רואים את זה ישר. כן, איפה לכאורה צריך לחתוך אותו? פתוח לפניכם? אני תורם אחד, בסדר? מי רוצה את זה? מי אין? תעבירו הלאה, תתרמו לשורה האחורית, בסדר? איפה הייתם מעבירים את הקו? מבחינה סגנונית, אתם לא צריכים להבין אותו בשביל לומר את זה. אז אסף אומר בין אי לבר, כן? מה הדבר שעומד מאחורי ההצעה הזאת של אסף? למה לחתוך אותו בין אי לבר? כן, רואים לחידות ברורה מאוד, שממשנה א' עד ה', כל המשניות הן הסוחר את X, הסוחר את, הסוחר את. שתי המשניות הראשונות סוחרים אותו דבר, וממשנה ג' עד ה', רוב המשניות מתארות הסוחרת את החמור, אחת הסוחרת הפרה, אבל הסוחרת, 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 ואתן תחושה שזו חטיבה שמה שמניע אותה מבחינת מעבר ממקרה למקרה, כולם מקרים שסוחרים משהו, וצריך לדון מהמקרים האלו. אני אומר זאת, אני עובר למשנה ו', אברהם, תביא סוודר אולי. אתה לא עובד, אה? כשאני עובר למשנה ו', אני מגלה מעבר של סגנון, שמה הדבר המרכזי שעומד בשורש החטיבה הזאת? איזה שאלה? פתור חייב. מי עם ו', איפה כתוב המילה פתור חייב שם? המשנה ו' ז' ח'. אה, אבל אם יש בילה, אם אפשר לראות שומר, האם אתה שומר חינם או שומר שכר? זה ברור שמכל שלושת המשניות מופיע שומר חינם, שומר שכר. אז אפשר להגיד שיש פה חטיבה אחת שעוסקת בסוחר עת, חטיבה שנייה שעוסקת ב... האם אתה שומר חינם, שומר שכר? שמה המשנה האחרונה עושה בהקשר של האם אתה שומר חינם, שומר שכר? שיש דברים מסוימים שהם... זה לא משנה אם אתה שומר חינם או שומר שכר. זה בגדול ברור שזאת החלוקה של הפרק. ברגע שאני מגלה שני חלקים, אז ברור ששאלת אל תהיה, אז למה הם נמצאים באותו פרק? למה לא לעשות אותם פרקים נפרדים? כלומר, יש להניח, רואים סגנונית שהם לא מאור אחד, הם שתי חטיבות. מצד שני, עצם ההימצאות שלהם באותו פרק מניח שיש ביניהם איזושהי נקודה שהיא משותפת, לכן הם נמצאים יחד, אחד משלים את השני. כן? וכבר כשמסתכלים רק סגנונית בתחילת החטיבה השנייה, מוצאים את הקישור הברור ליחידה הקודמת, והוא איזה מילה? אומנים, מה שהרב וולפי, שאני הולך לשיטות העבודה שלו, כן? אז, מה שנקרא שרשור של ראשי פרקים, פה אפשר להגיד שראשי חטיבות. החטיבה הראשונה פותחת באומנים, והחטיבה השנייה פותחת באומנים. לכן הם יחד, כי דנים פה בנושאים שקשורים באומנים. האם יש גם קשר בין המשנה, בין החטיבה השנייה לבין הסוחרת החמור? אין אפשר לראות קשר? אז סגנונית אולי לא, אבל אפשר גם פה, אני חושב שיש קשר. מה עיקר העבודה עם סחירת חמור? זה עולה בבירור במי שקורא את המשניות בחלק הראשון של פרק ו', יש מה סוחרים חמור? בשביל מה? כן, הובלות. תחום שהעולם המודרני מצטיין בו עוד יותר, של שיענו הסחורות. כן, החיים המודרניים נתקו בין מקורות המחיה לבין מקומות המגורים. בחצר האחורית אנחנו לא מחזיקים פרות ותרנגולים וכו', אז צריך להביא אותם איזשהו מקום, כל הזמן מעבירים סחורות ממקום למקום. נושא הפקקים, אתם מכירים, של המסעיות, כולל כל הפתרונות, מוכר. החמור פה כל הזמן הוא כלי של הובלה, ומה יש במשנה ח'? המעביר חבית במקום למקום, אבל אתה מרגיש ששתי החטיבות יש גם קישור, הן שונות, ויש גם קישור לשוני בין ראשי החטיבות, ויש גם קישור תוכני. כמו הם עוסקות בעצם באותם תחומים מהחיים, בגדול. שתי חטיבות, נקודה מקשרת. בכל זאת, בואו נחזור לחטיבה הראשונה. אתם מרגישים בנוח שיש את הסוחרת האומנים, סוחרת את החמורים? כאילו, מה זה עשה לכם כששמתם לב לזה? קצת רעדת, אמרת קצת, מה זה? מה המשמעות?
קצת אחד, אני אגיד פה שאלה, קצת אחד זה ישר שם את האומנים באותו שורה עם החמור והפרה. זאת אומרת, ראינו שבסוחרת האומנים, בעצם סוחר אומן, שהוא מזכיר לך את האומנות שלו. לבד פועל, שתסוחר את הפועל. רואים את זה בפועל, את ה... אומר לו מתי לישון, מתי לקום, מתי לאכול, למחיר אותו. אז את האומן, יש פה את אוזל זה, במשנה ב' יש להם שוויון מוחלט.
נהדע. זה נפלא, בוא, ברשותך אוריה, גם נגיע לפרק הבא. ועוד יותר נעצים את זה. קודם כל, זה מורה, אתה מרגיש שהם אחד, אתה מרגיש קצת לא בנוח, או אתה אומר, אני חייב לברר את הדבר הזה. האם סגנונית, הם לגמרי רצף אחד, אפשר להרגיש שבכל זאת יש הבדל בין, שאפשר לחתוך גם את החלק הראשון, כל הסוחרים האלה, בכל זאת גם לחתוך אותו לחטיבות משנה. אז קודם מישהו זרק איזו מילה, שהיא המילה שגם עושה חיתוך פנימי. יש מילה שחוזרת כל הזמן, הייתי אומר, זה הנושא של החטיבה של הסוחרת החמור והפרה, הוא לא מופיע אף פעם בחטיבה של הסוחרת האומנים. מה זה המילים האלו, המילה הזאת? פתור חייב. אני קורא מי משנה ג' עדי, השאלה שהיא מנסה לפרוס בפניי, מתי אתה חייב, מתי אתה פתור. זה חייב, זה חייב, זה פתור, זה חייב, זה חייב, זה פתור. כבר פגשנו השנה עוד פרקים כאלה במשנה. שכל מה שהפרק כל הזמן שואל, זה חייב פתור, חייב פתור. למשל, למדנו על שבועת הסד, זוכרים? אז הוזכר על שכל פרק שבועת הדיינים, מה כל הפרק שואל? חייב פתור, חייב פתור, שבועת הסט, אז דיברנו, הוא לא מדבר בשפה של חייב פתור. אבל משנה ג' עדי שואלת, ביחס למקרה של הסוחר את בעלי החיים, היא שואלת חייב פתור, שאלה הזאת לא מופיעה, המילה הזאת לא מופיעה בכלל במשניות א' ב'. משניות א' ב' לגמרי לא שואלות חייב פתור. המשניות שם עוסקות בשאלה אחרת. במה הן עוסקות? במילים. לא אם אני חייב בפטור, אלא... איזה מילה... ולפני כן, המילים. המילים שילמדו אותי במה הם עוסקים. במה הם עוסקים?
שולט.
מי שמה?
מי שולט.
מילה שמופיעה במשנה, לא... מילה שכתובה. יפה, יש מילה שחוזרת פעמיים, שאומר שלומי, שזה השורש טעה. הייתי מוסיף, בואו נזכיר עוד טכניקה ספרותית. חתימה מעין הפתיחה משנה א' כאילו נועלת את עצמה כמשנה אפילו שמתנתקת מבית. כמו עד שאני אומר לכם שא' ב' הם שונים מג' עד ה', בגלל שאין חייב פטור, אפשר גם בתוך א' ב' לראות איזושהי הפרדה, כי משנה א' נחתמת מעין הפתיחה שלה, היא פותחת בסוחר ויתאו, ומה היא גומרת?
סוחר
ומתן. אתה מרגיש שסגרו אותה, תחמו אותה. אנחנו דיברנו על הסוחר פועל והוא מטעה, המשנה אומרת, דע לך שיש מקרה, אז זה מה נאמר ברישא, רק תרומת, עכשיו נברר מה זה, סוגרים, דע לך שיש מקרה שאתה יכול לזכור ולעטות. ובזה סגרו, לעומת זאת, כשאני קורא את משנה ב', המילים האלה לא חוזרות על עצמם. מתן לא חוזר, משנה ב', אוהבת מילה אחרת, שהיא גם היא מופיעה במשנה א', ולכן מה נכון להגיד? משנה א' נעלה את עצמה כמעין דיון בפני עצמו, ועדיין הוא שרשר את עצמו לאיפה? למשנה ב', איזה מילה נמצאת גם באלף וגם בבית, ויותר היא לא תופיע.
חזר,
בדיוק, זה יותר לא יופיע. המשנה חזר מופיע בשכר את החמר ואת הקדר, אז יש לנו שם וחזרו בהן, ומשנה ב' תגיד וחזרו בהן. אם בעל הבית חוזר בו, אז החזרה הוא מחבר את משנה א' וב' יחד. מצד שני, כאמור, יש משהו במשנה א' שלא יהיה בבית, כולל התיחום הזה. שאני כבר הזכרנו את השרשורים האלה, אז יש גם משהו במשנה א' שישרשר אותו גם לג'. זה דבר שהוא בעצם כל מה שגרם קודם לצמרמורת. מכל הדוגמאות שבעולם שהיה אפשר להביא של אומנים או של פועלים, הביאו דווקא דוגמה של משנה א' חמר. חמר, אחרי זה יש דיון מה זה הקדר או הקרר, כן? כן, בגדול הקרר זה בנם שיש לו קרון, אז זה אומר שהוא בעצמו, יש לו מסעית, הוא בעל חברת הובלות. הקדר אומר דבר אחר, מי שמחזיק באיזה עסק יכול גם להחזיק מסעית בשביל להעביר, אז הוא יכול גם להביא תטו תולב של הובלות. זה הקדר, הוא מייצר גדרות, אבל הוא, יש לו חמור, שבאמצעות החמור הוא מוכר את הגדרות, כי הוא עובר בין הוא עובר בין האנשים, בין הבתים, אז הוא מזכיר את החמור שלו. ובגדול, בחרו חמר, אפשר להרגיש בצורה מאוד בהירה, שכל חטיבת הסוחרת עוברת מלזכור חמר לבין לזכור חמור. אתה מרגיש, כלומר, מצד אחד אתה חש שמחברים אותם, הסוחרת החמר, מצד שני, כאמור, אתה חש בעליל שגם מה עושים להם? מפרידים אותם. זה לא לגמרי אחד, זה רק בסגנון. לא אמרתי שום דבר ערכי על בני אדם ובעלי חיים, כלום, בבחינת סגנונית אתה חש את זה.
אני
לא יודע שחתיבה
שאני עוסקת בחייו
ובטור,
אז
במה
עוסקת,
כאילו, באיזה שאלה
עוסקת
בשנה הזה? מצוין, עכשיו בוא ניקח את השאלה של אוריה, ננסה להתקדם איתה. עד כאן העבודה הספרותית ברורה. החשיבות שלה היא בעיקר, דיברתי קודם על בעיית המדרש, ההנחה היא שהסגנון שרבי מסגנן את הדברים, הם נותנים לי איזושהי תחושה שזה בתוך הטקסט. כל עולם הדרוש הרי הוא עולם של רעיונות. הוא עולם שבו אתה מנסה, תוך שימוש במקורות, הייתי אומר, עתיקים, לומר רעיונות, אתה מפנה את הרעיונות האלה לאנשים שבחדר. או נגיד בצורה מאוד פשוטה, למה עולם המדרש הוא עולם שהוא מצד אחד גורם לנו לפעמים נוחות, כי הוא מתרחק מהפשט של המקור. כי לא מעניין אותו להגיד מה המקור אומר, מעניין אותו להגיד משהו לאנשים שבחדר. רק מה הוא אומר את זה תוך שימוש במקור שאולי יאמר משהו אחר, לכן אתה מרגיש שהוא אולי מעקם. מצד שני, זה בדיוק החיוניות, הצורך שבו, כי הוא מדבר אלינו. אמרת זאת, העולם הפשט, אולי הטקסט אמר את זה, אבל אני צריך לחבר את עצמי לטקסט, ואני צריך גשר. ובגדול, העבודה הספרותית, נותן לי תחושה, כן, טובה יותר, שזה נמצא בתוך המשנה, שעורך המשנה דרך הסגנון, הוא מצליח לומר כל מיני דברים. עכשיו, בהקשר הזה, עורך המשנה מצד אחד שם את כל הסוחר, ובעצם כל האחוזים, כל ההתקשויות בין בני אדם, שבהם, בניגוד לפרק הקודם, שני פרקים קודמים, שמוכרים חפץ, שאני נותן לך חפץ, אתה מקבל כסף, ועכשיו אנחנו נפרדים לשלום. יש גם התקשרות שלמה, שחפץ שלי עובר זמנית אליך, והוא יחזור אליי. זה עולם של כל הסחירות. זמנית אני עובד, עושה משהו, ועכשיו צריך לדון במשותף בגדול בבעיות או בדילמות שזה מעלה. אלו שאלות שיכולות לעלות מסחירות שבלי אדם, יכולות לעלות מסחירות של חפצים, והוא מחבר אותם יחד. מצד שני, הסוחרת, מצד שני הוא דואג לפירוש להפריד, אבל כשהוא מפריד הוא עדיין דואג לשרשר. כלומר אין פה הייתי אומר אמירה שאין קשר בין הדברים, מצד שני גם לא הופכים אותם לדבר אחד. זה הסגנון לבד אומר אותו. עכשיו אוריה שאל בצדק, אז מה הדילמה? ופה פשוט שמסתכלים פשוט בתכנים עצמם אנחנו הולכים להבין היטב את הפער בין החטיבות מבחינת כאילו מה נושא הדיון. מה נושא העל בבני אדם? כשאני סוחר בן אדם שיעשה משהו ואני סוחר חמר, הרי מה ההבדל בין חמר וחמור? זה ההבדל בין לזכור אותו ולעשות הובלה בעצמכם ובין מה? לזכור הובלה, לזכור נהג. אני אומר לו, אתה תוביל. מה ההבדל כשבני אדם מעורבים בסיפור שפתאום מייצר דילמה שהיא לא קיימת כשסחרת את החמור, למרות שגם כשסוחרים חמור דרך בני אדם בסיפור, נכון? וההבדל הגדול הוא שהבן אדם עובד בעצמו והוא הפסיק לעבוד בשבילך. מה בעצם קורה בסוחרת האומנים שהוא הדילמה הגדולה של הפרק? כן, אוריה, בבקשה.
אני חושב שתם כמו שנראה לי להתחיל פה שמשנת ג' עד סוחרת הבהמות יותר עושה כמו במרחב של בית הדין חייב, פטור. כלומר זאת א' ב' זאת בעניין של אם יש קייס בכלל, אם יש לי מה לבוא לבית דין. אומרים לך, אין לך תרומת, אין לך מה לבוא בכלל לבית דין. אומרים, ידוע לתחתונה, זה לא אומר שהוא לא, זה לא דווקא אומר הכרעה משפטית.
כן.
אני לא יודע מה זה אומר.
עוד מישהו?
אפשר להגיד על...
בבקשה, כן.
בסוף יש להבט, הכלל שמותים, כל המשנה וכל החוזר, בו כל המשנה זה מדבר לגבי בעלי חיים, כל החוזר הוא מדבר על בני אדם. בני אדם יכולים, אתה יכול לשנות לבן אדם, הוא עדיין מסתגל לשינוי, זה הטבע של בן אדם. חמור אתה משנה לו, אז הוא... הוא לא יכול להסתכל
לשינוי, כן. אתה קודם כל אומר, עוד לפני ההיגד, אומר דבר חשוב, שהיה צריך לשנים אותו קודם, שאני מסתכל במשפט הזה, שהוא כלל, ואני שואל, האם הוא באמת הוא מסכם מה שנאמר קודם? אז הפשטות שכל החוזר בו מסכם את מה שנאמר בתחילת המשנה. אבל איפה היה פה כל המשנה לפני כן? אז זה פותח. אז עוד פעם, קוראים לזה משנת מעבר, זה עוד פעם תחושה שאני משרשר, אבל פה בעצם נאמר כל הסיפור, שבהתעסקות בין בני אדם השאלה היא החזרה, בהתעסקות לעומת זאת ששכרת חפץ, השאלה היא השינוי. מה בעצם ההבדל בין לייצר מסגרת ששואלת חזרה לבין שינוי? אז היא נקודה מאוד פשוטה, מאוד מאוד יסודית, להבין מה באמת קורה כשזה המגע הוא ישירות כל הזמן עם בני אדם, לבין, או בדיוק מה שהפריע לאוריה, בוא נגיד, הגבלד הזה, מה, אני סוחר חמור, אני כמו סוחר חמור, רואים מהדילמות שהמשנה מציבה, רואים כבר את ההבדל בעניין. כי מה זה כל העניין הזה של לחזור, לחזור, לחזור? כי הסכמים, כי בני אדם הם יצורים רצוניים, עם בחירה חופשית, יש להם אישיות, בוא נתבטא ככה, והוא יכול, פתאום נמאס לו מעבודה, יודע, יש לו דרישות, הוא נורא נורא בולט שמה שמעסיק את משנה א' ב' זה שירת הרצון. הוא רוצה, הוא לא רוצה, הוא יכול לחזור בו, לא יחזור בו. ונורא נורא בולט שזאת השאלה, כלומר, עשיתי איתו עסקה. סוחר את האומנים, כבר דיברתי איתו. ועכשיו הוא לא רוצה, או שהוא בלבל אותי, הוא טעה אותי. אלו שאלות שעולות במגע בבני אדם. כי מול העיניים שלו עומד בן אדם. הבן אדם יכול באמצע העבודה מה להגיד, שם את המפתחות על השולחן והולך. זה המקרה הזה עם להעלות פשטנו מן המשרה וכו'. בן אדם יכול לקום ללכת. כשעברתי לסוחר את החמור, זה כבר לא הנושא. שם השאלה היא שאתה משנה, אני אסביר אותו קצת. אני כבר לא נמצא במגע ביני לבין המעביד. אין לי פה נקודות חיכוך איתו. אני אגיד בצורה מאוד פשוטה, כשאדם, מישהו פה פעם הזכיר משהו למישהו? אתם רק סוחרים. אתם סוחרים את הדירה? כן. מי נמצא כל הזמן בדירה? אף אחד, כי אתה עובד ואוסנת עובד. טוב, אתה לומד, כן? אבל המזכיר בטח לא נמצא שם. המזכיר יצא מהתמונה מזמן. מה בשבילך דמות המזכיר? אחד שמקבל בוכתות של כסף בראשון לחודש? כן? אפשר לתאר את זה ככה? כן, אפשר. תראו, המזכיר, הוא יצא מהתמונה מזמן. הוא, בארצות הברית זה מאוד מקובל, אנשים שמתפרנסים מזה שהם בעלי בניינים. אנשים האלה נחשבים אנשים שלא עובדים. יש להם אחריות כלפי הדירות, צריכים, הדוד שמש יתפוצץ, הוא יתקן לך, הוא נזילה באינסטלציה, בסדר, אבל בגדול, את ההשקעה שלו הוא כבר עשה, עכשיו הוא רק כותב קופון, אם אתה לא רואה אותו, בוא נגיד, החיכוך בינך לבינו לא קיים, השאלה של ההטייה או החזרה, זה עד רגע החוזה, אבל מאותו רגע, אתה לא רואה אותו בכלל, הוא לא קיים. זה מאוד שונה שיפוצניק שעובד אצלך בבית, אתה כל הזמן רואה אותו, כן? כלומר, הוא שמצלם בחתונה, אתה כל הזמן רואה אותו מול הפרצוף שלך, הוא שמנגן. זה דברים אחרים לגמרי. בחברת השכרה, המשכיר יצא מהתמונה, כאילו, גם שם תיאורטית אני יכול לתאר, ואם אתה רוצה לבטל את חוזה השכרה באמצע, אני מס לך, כן? אתה רוצה להחזיר את האוטו מוקדם, אפשר לתמיין דבר כזה. כן, האם זה מחייב, לא מחייב. בגדול, הדילמה היותר גדולה היא כבר עזבת המשכיר. הוא יצא מהתמונה. והסוחר עכשיו נמצא עם החפץ של המזכיר, ומה בעצם השאלה הגדולה שנתעוררת? מה הוא עושה איתו? לפי התנאים של החוזה או לא? יש פה בכל חוזה שכירות גם סוג של אמון. אני נתתי אמון לבן אדם, נתתי לו את האוטו שלי, נתתי בו אמון, זו שאלה שפעם היה יותר גדולה בארץ. יצא שם רע לרכבי השכרה בשוק של יד שנייה, כי ההנחה הייתה שאנשים מה עושים לרכבי השכרה? קוראים אותם. היום שיש בארץ הרבה ג'יפים, היצר הורה להרוס אוטו של השכרה, הוא ירד מצד אחד. תזכור ג'יפ, מה אתה צריך לקחת פרייבט ונסוע איתו באיזה טיול ג'יפים? פעם בארץ היו פחות ג'יפים, שתדעו. והדבר השני שגם מאוד השתנה הוא שהם רוב רכבי השכרה הם ליסינג בכלל, וליסינג זה סתם לא שוצא לעבודה, לא חזור, ולא, הרבה דברים השתנו כלכלית, אבל בגדול דילמת ההשכרה היא, אז מה אתה עושה לדירה? מה אתה עושה לאוטו? אתה הורס אותו, אתה לא הורס אותו? בגדול השאלה הגדולה היא אם אתה עומד בתנאי החוזה. והיום כל חוזה של שכירות הוא עסוק בכנסות, ובדיוק הדבר הזה הוא הדבר הכי מביל. אתה תפנה בזמן, לא תפנה בזמן, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה וכו' וכו'.
אני חושבת את זה, זאת אומרת, המשך כמו שאמרת, שאתה דימה, אתה אמרת כמו שהאומן, החיכוש שלך איתו יום יומי הוא תוך כדי העבודה.
נכון.
ואילו אם המזכיר פרק כמו מזכיר בית, זה בסוף העבודה. ולכן, במשנות א' ב' זה שפה של מי צודק, או איך עובדים ביחד, מי זה.
מצוין.
ובשני, זה שפה של בבית משפט, כי כבר לאחר מעשה מדובר, לא מדובר תוך כדי מעשה.
מצוין, מצוין, אבל בגדול... כן, בסדר,
בסדר. זה בית זכר מעשה. רק בסיין עוסק בתוך כדי
מעשה. לא, בית זה תוך כדי מעשה, אני מתאה אותו, אני סוחר, זה תוך כדי.
זה תלוי בהסכם שסגרנו הראשוני, ומה קרה אחרי ש... שהתברר שהחלטת את ההסכם.
למה? זה תוך כדי.
זה לא עוסק. ובפרק כבר לא עוסק בשאלה מה היחס של בין העובד המעביד. הוא עוסק בשאלה האם ההסכם היה טוב, והאם הפרת אותו.
הדבר התחתונה זה לא זה כאן, זה לא פתור בחייו.
נכון. גם פתור בחייו של בשנות ג' ואילך, זה לא פתור בחייו שאתה חייב לשלם או משהו כזה. פתור בחייו, האם עמדת בהסכם או לא. התוצאה שאתה חייב לשלם, אבל זה לא שאלה מה היחס בין המעסיק לסוחר. זה לא השאלה פה בכלל. לכן זה לא מפתיע אותי ששם אותם ביחד.
אני אומר את זה קצת אחרת, אני לא יודע, אולי זה יעשה שלום ביניכם. בפרק ו' לא מתעסקים בשאלה של מה תנאי העבודה, או איזה תנאים אתה יכול להכתיב לסוחר. זה לא השאלה. כלומר, פרק ו' לא מתעניין בשאלה האם איזה שעה הוא יבוא לעבודה, אם הוא יקבל אוכל, האם מותר לעשות מסיבות דיסקו, האם הוא יכול לנסוע על שביל קורקה. זה לא השאלות שמעסיקות אותו. הן מניחות כדבר פשוט שיש תנאים כאלו. השאלה האחרת, אם אתה עומד בתנאי הסכם. זה מה שפרק ו' שואל. פרק ז', יש בתוכו ממד אחר לגמרי, הוא שואל, ומה התנאים שאנחנו נכתוב? זה פשוט שאלה שונה. אני חושב שזה, וזה עושה שלום, אני חושב קצת בינך לבין...
זה, אני אעשה לספרה באלף בית בבר...
נכון, אבל באלף בית, מה שאני עושה להציע, שכשאני בודק כאילו מה הדילמות שהמשנה מתייחסת שיהיו בין האנשים האלו, שאנחנו נוקטים ביחס אליהם עמדה, אלו דילמות שמכירות באמת בפער בין עבודה עם בני אדם לבין עבודה עם חמורים. אני ממש מכיר בזה. כלומר, הדילמה הגדולה ביותר כשאתה סוחר בן אדם הוא שאתה יודע שעומד מולך בן אדם עם רצון. השאלה הגדולה היא התמדת הרצון, נקרא לזה. שלא יהיה לו משבר באמצע, או שינוי, או סחטנות. הרי אחד מהרקעים הפשוטים לזה שהוא באמצע העבודה הוא מבריז לך, זה שהוא מנסה לסחוט על ההצלחה, כל הדברים. כשאתה מבין בן אדם זה ככה. לעומת זאת, כשאתה הזכרת חמור, העניין של הסביעות רצון מתנאי החוזה, האם אתה תתמיד בו, הוא לא הדילמה. זה לא הדילמה, אני יכול להגיד, בין סוחרים ומזכירים היום. אתה סוחר אותו, אתה לא אוהב את המחיר, אל תזכור. כן אוהב, כן תזכור. אחרי שסחרת, לא זאת השאלה שעומדת ביניכם. למרות שאני אומר, תיאורטית, אתה יכול להגיד, פתאום אני מתחרט, אני רוצה לבטל.
היום אין שום מפגש אנושי
בסחירות. סליחה?
היום אין שום מפגש אנושי בסחירות, הכל זה חברות, כאילו...
כן, אבל שוק הדירות זה לא, זה לא, זה לא 100% ככה. כל נושא הצורך במתווכים בדירות זה פעם אחרת. כאילו, כי תיאורטית היה אפשר בלעדיהם. והיום שהאינטרנט מספק אפשרויות של לוחות מקוונים, באמת אפשר להסתדר בלעדיהם. ועדיין אנשים הולכים עליהם ומשלמים להם הון כסף. התחושה כאילו לא נעימה, אני יכול להגיד מי שקצת התעסק איתם, שיש, זה בא משני דברים. א', התחושה שאם הייתי רק מוצא את המסוחר או המזכיר בלעדיהם, אז מי צריך אותם? אפשר כביכול. והדבר השני הוא שהם לא מקבלים שכר שהוא תמורת העבודה שהם עובדים, אלא הם גוזרים אחוזים מהעסקה. ורוב האנשים בארץ עובדים שהם מקבלים שכר תמורת עבודה, שמים להם פר שעה, פר המעמד שלהם. שם אתה יכול לקחת מתווך, סתם אותו חודשיים אחרי דירה, אם לא תזכור ממנו משהו, דרכו לא תשלם לו שום דבר. ואם אתה תזכור על הדירה הראשונה, אם זה שכירות, זה חודש של שכירות, זה יכול לצאת אלפי שקלים במחירים של היום. אני כמה אדם מתאמץ להרוויח אלפי שקלים, אני איך שאתם כבר, אתמול כולם אמרו שהם עבדו, אתם יודעים כמה עבודה זה, כן, כמה מעמד זה, ובחירה בכלל זה 1.5% מהעסקה או 2%, זה דברים מבהילים, זה סכומים של אלפים. זה נושא מאוד מורכב, אבל בגדול, הדילמה של מי משנה ג', ותרשו לי להגיד, זה גם משנה ו'. הדילמה הוא לא האם נתמיד ברצון, הדילמה היא מה קורה לחפץ. החפץ כולו עבר לסוחר, עכשיו השאלה, מה הוא עושה איתו? הוא שינה, הוא לא שינה, בחזרה לחטיבה הבאה, שכבר הבחנו בינם, ושאלנו כאילו, אז מה זה עושה בפרק הזה? כי גם הוא שותף לדילמה הזאת, כי מה הדילמה שכל האומנים שמרו שכר? אחרי שדיברתי על כל האומנים, האם הם מסכימים או לא מסכימים, אני עכשיו טיפלתי בנושא שכירות, ועברתי חזרה לאומנים, ומה הדילמה הבאה שאלתי? שהחפץ אצלו, האימה, תעזרו לי, קורה לו משהו, מה מידת האחריות שלו עליו? זו אותה שאלה של סוחר את החמור. בסוחר את החמור, הוא קיבל חמור להשתמש בו עכשיו, וקורה משהו לחמור, הוא צריך לשלם, לא צריך לשלם. דבר, אני נתתי לניקוי יבש את החליפה שלי, וקרה לו משהו, הכנסתי אוטו למסך, והעסקה היא לא עסקת שמירה, העסקה היא עסקת תיקון, אני משלם לו תמורת העבודה. ואז מה התברר? שקרה משהו לאוטו, לא יודע, הוא נגנב, חוויסניש, כן, מישהו בא, נכנס למסך, בום, עשה לו פגיעה, לא יודע מה האחריות שלו כלפי. זו דילמה, החטיבה האחרונה ו'זין ח' היא דילמה דומה מאוד לדילמה של ג' עדי. מצד שני, הוא מדבר על אומנים ולא מדבר על סוחרים. כלומר, כבר, על ברקע זה לא הסחירות, ברקע זה האחריות שלו לחפץ. כן.
הגימא דלדי, הבדל בינו לבין בב זין חטא, ששני מדברים על אחריות, אבל גימא דלדי זה כאשר הוא מעד, כאילו שהוא גם הפר את ההסכם. אבל בב זין חטא, יכול להיות שקראת איזשהו טעות, אבל גימא דלדי, אתה רק אחראי, אם עשית, אם הפרת
את מה ש... אמת, הערה מצוינת. דבר דבר, יש פה פרק שיש לו קשר בין כל החלקים שלו. לכן זה פרק אחד. הקשרים, אני רוצה לסכם, הם גם לשונים, האומנים, השני, הראשי, שתי הפתיחות של שני החלקים, זה בבירור משרשר. זה משרשר את הראשים. התוכל גם ראינו, המעביר ממקום למקום, משרשר עם החמור. באופן מאוד חזק, לא לשונית, אלא תוכנית. כל חטיבת הסוחר, יש רציפו. בצד שני, מבדילים. מבדילים גם במילים של החייב פטור מול מול החוזר. המילה המנחה שאפשר למצוא במשניות א' ב' זה חוזר, היא מופיעה גם ב' וגם ב', ראינו גם א' קצת שונה, כי א' סוגר את עצמו עם מטען, כן? בגדול הדילמות שמתוארות, כאילו המילים שמגיבות, כאילו האם אתה יתך לתחתונה, אם אתה תרומת, אם אתה חייב פתור, מבטאות בגדול דילמות שונות שעולות בתוך עולם הסחירות, כי עולם הסחירות מציב דילמות שונות. כאמור, דילמה עם פועלים הוא האם הוא יעבוד או לא יעבוד, יבוא לעבודה או לא יבוא לעבודה, זאת הדילמה, הוא רוצה או לא רוצה, מה אני אעשה אם הוא לא בא לי וכו'. החטיבה השנייה עוסקת בשאלה איך הוא משתמש בחפץ, זה כבר לא חיכוך ביני לבינו, אלא האם הוא עמד באימון, האם הוא פעל כמו שצריך. דווקא החטיבה האחרונה שכל האמנים יש לו דמיון גדול יותר תוכנית לחטיבה, לחלק השני של החטיבה הראשונה. דהיינו גם שם השאלה היא שהחפץ אצל האומן, מה קורה לו, מה מידת האחריות שלו כלפי. זה בגדול המבנה והמציאויות של פרק ו'. כן, בבקשה.
משנה ב', לא תמיד שתהיה משנה פתיחה לפרק, לסיכום. נראה כאילו היא משנה שהיא לא קשורה לשום מבנה. זאת אומרת, משנה א', משנה ג' ו-א', משנה ג' ו-א', ו-ו' ו-ח'. משנה ב' היא כאילו או פתיחה או סיכום.
משנה מעבר אולי.
כן, אבל האמת היא גם שמשנה ב', עוד לפני הדיון, למה לא הקדימו אותו לא', בגדול הוא גם לכאורה סותרת א', כלומר הנושא הגדול שנצטרך להתחיל להיכנס אליו בקרוב הוא המשנה בצד זה שהיא אומרת שפותחת אין להם זה על זה אלא תרומת. המשנה גם אומרת שיש מצבים שלמים שבהם ידך על התחתונה, שמה זה אומר? קח אחריות על השינוי, על החזרה. ובגדול המשנה מייצרת, שאני קורא את החטיבה, את החלק הראשון, כאילו את החטיבה 1א נקרא לה, בסדר? של האומנים, היא אומרת יגד מאוזן ושקול, היא נותנת לך חירות לחזור בך, והיא אומרת אי אפשר משפטית לחשק אותך, למרות שהיא עושה לך פרצוף על זה, נכון? להגיד אין לך, אין לתרומת, זה בא להגיד, זה לא יפה. אוקיי, נכון, אז פה אתה כבר עונה על השאלה, ופה אתה כבר עונה על השאלה, מה היא באמת יסביר את שינוי היחס, למה פה אתה יכול מה לעשות? רק תרומת, למה פה אתה לוקח אחריות? המשנה לא מספיק מסבירה אולי, מה מבדיל בהם? מי שיסביר יותר טוב, זה מי שכבר ראה, זה התוספתא. התוספתא, אחרי שהיא תביא את הכותרת שביטו זה את זה, או איתה בעל הבית הפועלים, כן? אלא אם תרומת, היא תגיד במה דברים אמורים, במה דברים אמורים, דברים, ותיתן לנו מקרה אחרי מקרה, ארבעה במה דברים אמורים, מתי אני אומר אחרת? ואז השאלה הגדולה שתלווה אותנו היא, מה העקרונות שעומדים אחרי ההבדלים? ובמשנה כבר הדבר הזה גם נמצא. כי מול משנה שאומרת רק תרומת, יש משנה שאומרת, יש גם מקרים שאומרים חבוב, התחלה תחתונה, עכשיו כמו אלחנן ובריאה, כבר מציעים הצעה, תסביר מה ביניהם, יש הבדל בין להטעות לבין לחזור. חזרה אי אפשר, מותר להטעות, צריך כמובן לבדוק את מה זה הטעיה. נכון? זה קשור גם לשאלה שאתמול התווכחנו עליה, מי איתה את מי, נכון? כלומר, האם איתו פה בגובה השכר, האם איתו פה בהשכרה, אנחנו עוד נבדוק את זה. בגדול, המשנה היא יוצרת תמונה מאוזנת שהיא אומרת, אתה יכול ואתה לא יכול. אם אתה שואל את דעתי על השאלה ששאלת, למה לא לפתוח במשנה ב', יש תחושה שהמשנה רוצה לפתוח בהיגד שאתה יכול לחזור בך. וזאת למה? זה... למה המשנה מעדיפה... הרי אפשר שבר היא תגיד את שניהם, מה זה משנה אם אתה פותח? כי הפתיחה מכניסה לך לראש איזושהי... כן, היא מעצבת את התודעה שלך להמשך הלימוד. ויש לי תחושה שהמשנה רצתה שמי שומע את הפרק הזה יצרב לו במוח, כך הוא יתחיל ללמוד אותו, הוא ילך עם התודעה שההסכם בין... טוב, זה קשור במחלוקת שלי איתכם אתמול, מי מתי את מי, בסדר, אני יודע... אני אף פעם לא מתחמק מזה, מחר נתחיל לעבוד על זה. מי מתה את מי, אבל היות ואני מניח, בסדר, אני אומר את זה, בוא נגיד ככה, מתי אבא שלי הייתי אומר ככה, אפשר לקרוא את זה בשתי צורות. אם אנחנו נקרא אותו בצורה, שאיתו, כל פעם שאני מעביר שיעור, הוא עושה לי, אומר לי את זה, כאילו, אני בוחר עמדה, והוא תמיד אומר לי, היה צריך להגיד, שם, אתה קורא, אתה יודע ככה, טוב, אז אני צריך לשכנע אתכם שיש סיבה למה בחרתי בעמדה שלי, בסדר? אני אומר, במידה, ואם אנחנו נגיד שיתו זה את זה, מה הכוונה? שבעל הבית הפועלים, המשנה א', הפתיח של הפרק מדבר על יחס בין בעל הבית ובין הסוחר ובין האומנים. אם זה מה שקיים כאן, אז המשנה הראשונה צרבה לך בראש שאי אפשר לשעבד אדם, אי אפשר להכריח בן אדם לעשות משהו שהוא לא רוצה. כמו זה היום נקודת החופש, כן? אי אפשר להכריח. או אני אגיד את זה בצורה אחרת, אני חש קצת לא רפתיח גם של אתמול, שאנחנו אולי לא מבינים את גודל הבשורה או הדיון שיש, בגלל שאנחנו עובדים מול מציאות כבר חברתית וכלכלית של בעל הבית עם פועלים, שונה לגמרי מהמסגרת שהמקרא מדבר בו ואפילו חזל. היינו המקרא, המציאות הפשוטה שהוא הכיר של יחסים בין אנשים זה, הוא הכיר יחסי עבדות כמציאות חיה וריאלית ואפילו הייתי אומר דומיננטית. אני צריך קצת לעשות חזור על מה שקראתי פעם על העבדות בעולם העתיק. יכתבו על זה המון ספרים, שתדעו. יש גם היסטוריון ישראלי שכתב המון, צבי יבץ, ההיסטוריון באוניברסיטת תל אביב, כתב ספרים עצומים על רומא. כל האימפריה הרומית הבנויה על עבדות. זה לא... אנחנו לא משערים את גודל הדבר הזה. כשמדברים על יוון הדמוקרטית, אתם יודעים מה היה אחוז בעלי זכות הצבעה בפוליס יווני? אני קראתי 10%, אבל 5% זה עוד יותר טוב. כי הכל נשען על הפועלים שרובם היו עבדים. עכשיו, התורה ראינו אתמול, התורה מנסה, א', היא לא מבטלת את העבדות, זה נתון. ב', ברור לה שהעבדים יהיו. אבל התורה ראינו אתמול, אומרת, אחיך יש שכיר. הולכים על מודל, על מודל כזה, ומנסים להיות במגמה של ביטול השיעבוד של יהודי כלפי אחיו. אבל צריך להבין, לבוא ולהגיד, בן אדם יכול להחליט שאני קם והולך. לנו היום זה מובן מאליו. אפשר להכריח מישהו, אפשר, אתה יכול להגיד, אתה תשלם כסף על זה, זה אפשר להגיד, אבל האם אני מדמיינים, נגיד שהיום אחד מהעובדים בישיבה יגיד, אני לא רוצה יותר לעבוד פה, ובאמצע השנה יקום וילך. אז אולי היו קונסים אותו במשכורת, אבל אף אחד לא מכריח אותו, מביא אותו למשטרה לעבודה. אבל בימי קדם זה דבר ריאלי, ואם אותך למשטרה לעבודה, שאתה בואו לקום להגיד, אתה יכול לחזור בך, זו בשורה מדהימה, זה אומר שמדובר פה ביחסים בין שווים, אתה בא מכוח הרצון, נכון, ופה מילה אחת על רצון ועל עצמאות, עצמאות גם בא יחד עם אחריות. בחינוך זה גם ככה, כשילד רוצה להחליט מתי הוא קם בבוקר, מתי הוא הולך לישון בלילה, אז מה אומרים לו? אם אתה תיקח אחריות על חובותיך, אז אנחנו ניתן לך עצמאות במספר דברים. עצמאות זה לא ההפקר, אני אשמה בראש שלי. עצמאות זה שמדינה רוצה עצמאות, היא צריכה להיות מסוגלת לשלוט. אם אתה לא מסוגל, אתה לא יכול להיות עצמאי. העצמאות, הצהרת העצמאות של חזרו זה בזה, אין לך את הרומת, כמו אתה יכול לחזור בך, היא חייבת גם לבוא עם מידה של אחריות, ולכן אדם צריך את אחראי למעשיו, אם הוא עצמאי עליו. העבד איננו אחראי על מעשיו. הוא לא צריך להיות כזה. והפרק הזה משדר חירות אמיתית, לא חירות מזויפת, חירות אמיתית שאומרת, דע לך שיש מצבים שאתה ידך תהיה לתחתונה, אתה תיקח אחריות, אבל זה גוף וגם גילוי של חירות.
אבל...
כן, בבקשה, כל השאלות וההתקפות, כן, בבקשה. כן, דביר מצביע? בריאה,
זה...
אני צריך
להגיד משהו אחד, שבאמת, כמו שאמרת, זה רק בפרק הזה. כי כבר בפרק הבא, מה אנחנו רואים? סוחרת הפונים אמר להם להשכים ולהריב, קודם כל אמר להם, כמו שדיברנו על זה אתמול, מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להריב, אינו רשאי לקופן. מפה אני מבין, מקום שכן נהגו,
מצוין. אז בואו נעבור מיד לפרק הבא, בסדר? אבל בגדול, הפרק הזה הוא פרק שאם אני שואל את עצמי, סליחה, לא תגמור, כן.
עדיין, סליחה,
עדיין
יש לו, פה זה
הסוחרת
האומנים, אומנים, אבל סופו של דבר,
פרק
הבא,
אני מדברתי על פועלים פשוט, נכון. אז בואו מיד נעבור קצת לפרק הבא, ובגדול, הפרק הזה הוא פרק שעברנו על המבנה שלו, ראינו את המציאויות שהוא עובד איתם, בעצם הבנו גם את הדילמות בין, זה פרק של עולם הסחירות, בגדול. זה פרק שמייצר דילמות, האם כשאתה עובד עם בן אדם, האם הרצון יחזיק את החוזה או לא. הפרק עובד בשאלת האימון הגדול שאתה נותן בבן אדם, שאתה מוכן להזכיר לו את האוטו שלך או את הדירה שלך, כאילו שאלת המחויבויות שנגזרות מזה. זה פרק שכסחירות מדבר באמת בגדול על הדדיות, על חובות שוות, גם אם תדחו את מה שאמרת, משנה א', משנה ב', אומרת, סוחר את האמונים וחזרו בהם, אדם התחתונה, בעל הבית ידוע על התחתונה, אותם כללים על בעל הבית ועל האומנים. ראינו אתמול גם, אני אחזור לזה מאוד מהר, במשנה ג' שעוסקים בחטיבת הסחירות של החמורים, אז מביאים מצב שהסוחר יהיה חייב לבעל הבית, אבל גם דאגו להביא מקרה שבעל הבית יהיה חייב לסוחר, להעמיד לו חמור אחר במקומו. כלומר, יש שוויון, הייתי אומר, הדדיות של החוזה אומרת שזה מחייב באותה מידה, אתה מזכיר כמו את הסוחר, מחוויות שלי בדיבורים ומזכירים אפשריים, מי שמזכיר דירה יכול לא רק לחשוב על הכסף, הוא חייב גם לומר לעצמו שיש לי אחריות כלפי הסוחר, להעמיד לו דירה מתוקנת, זה מחייב אותו בכל מיני דברים. אתה לא יכול רק להגיד, תביא בוכתות של כסף, זה לא עובד ככה. הפרק הזה גם פועל, אתמול דיברנו לא סתם, יעקב אבינו, דיברנו על השכר, וגם דיברנו על מוסר העבודה שלו. זה הולך יחד, זה לא רק תן לי כסף, זה הולך יחד. גם החטיבה האחרונה, חטיבת כל האומנים, גם היא מנסה לשדר לשון של איזונים. כי ליד כל האומנים שומרי שכר, אני חושב שהמשנה חיפשה במקרה שאפשר גם על בעל הבית למצוא מקרה כזה. עכשיו, להיות בסוחרים, הוא לא יכול להיות. כי בעל הבית עם מה נשאר? רק עם הכסף. אז ייצרו אותו על מלווה על המשכון. כי מה קורה במלווה על המשכון? שם יש לי עשיר שמלווה לעני, זה לא מילים שאני ממציא, כי אומר אותם אבא שאול, מותר להזכיר משכונו של עני. אז ייצרתי מקרה שרכוש של עני הגיע לרשותו של מלווה עשיר, ומה המשנה זועקת? למרות שהוא הצד הנחמד בעסקה הזאת, הוא נותן הלוואה וכו', מה אני פונה אליו בדרישות? תשמור על החפץ, ומקרה משהו לחפץ, אז מה אתה? אתה שומר שכר, אתה רואה בגדול פרק נורא נורא מאוזן, אפילו יותר הייתי אומר. אם יש פה מישהו מסכן בפרק הזה, שהוא החלש יותר, שצריך, החוק צריך להגן עליו, מי המסכן בפרק הזה? המזכיר. כי הדוגמה היחידה שהמשנה דואגת להביא של יתאו זה את זה או חזרו בהם, כן, מה הדוגמה היחידה שהיא מביאה? שהפועלים חוזרים מהם, מי נפגע? בעל הבית. זה כאילו אפילו באומנים שומרי שכר, אז מי בסכנה? בכל החטיבה שהיה סוחר את החמור, מי בסכנה יותר גדולה לפי כמות המשניות שעוסקות בו? מי הוא הולך לבית החמור שלו אולי? כי משתמשים לו בעל הבית. זה פרק שכמעט הופך את היוצרות מבחינת חלש וחזק. מי שלמד תוספתא כבר יכול לראות שבתוספתא התמונה לאורך כל הדרך יותר מאוזנת. אין שם בעל הבית מסכן, אבל זה פרק וב. וכולכם אומרים אצל פרק זין, הוא מדבר אחרת. כן, בבקשה, יאיר, כן.
הוא יכול לטעות אותם, הוא יכול לצפור
אחרים. נכון, זה נכון. זה דבר נכון, עדיין אני שואל את עצמי, כאילו, לאיפה הפרק מוליך אותי? הפרק הוא כזה, אני ארציע שגם זה מעצים את התחושה שהפועל בסופו של דבר הוא איש מאוד חופשי, הוא איש חזק. זה האומן של פרק וב. זה פרק, הייתי אומר, אנטי שיעבוד, הוא מתאר כאילו את יחסי האומנים והסוחר בצורה שהייתי אומר, האומנים משרתים את בעל הבית, למרות שהם צריכים את הכסף שלו. פרק זין, אתם צודקים, פרק זין זה הפוך לגמרי. כן, בבקשה. מצוין, זה נושא שאנחנו עוד חייבים לברר אותו. היות ואתה מעלה את זה כבר, רק אני אזכיר, יש יהודי שכתב, יש לי אותו ככה כי הוא עזל מהדפוס, וכשעבדתי בית מדרש חברות וצילמו לי אותו, יש יהודי שהוא העורך של הסדרה של אלעל בן חיים, עליו השלום, יהודי רב זכויות, מכירים את הסדרה, נכון? עשרות הספרים של עם עובד שהם בכל מיני נושאים של יהדות, לא מכירים, אלעל בן חיים? זה העורך של הסדרה שכתב עבודה דוקטור, וזה הספר הזה שיקרא פועלים ואומנים. הוא מנסה לברר כל מיני שאלות של ריאליה, ומה היה מזכורת, וכמה אוכל קנו עם זה, ומי היה אומן, ומי היה פועל. אתם כבר יודעים שאותי גם מעניין לא רק להבין מי הם היו ריאלית אז, אלא מה התהליכים שמתרחשים בין אותם בני אדם כשממשיכים להתרחש גם היום. אבל בגדול יש לו פה דיון שלם של לאור איסוף כל המקורות והניתוח, ניסיון להבין מי הם אומנים ומי הם פועלים. אני אתן לכם אולי לקרוא חלק מזה, רק רשות, בסדר? לא, אבל אני רק אגיד שהוא טוען בגדול שהאומנים הם בעלי מלאכה, והפועלים הם, הוא טוען שבכל ספרות חז"ל תמיד הפועלים הם מה שנקרא פועלים שחורים, שאתה לא סוחר את המומחיות שלו, אלא אתה סוחר את כוח העבודה שלו. אני צריך קטיף עגבניות, אז אני צריך עכשיו 30 אנשים שיעבדו אצלי, הם לא צריכים לעבור שום מחשבה.
הרמב"ם כותב שאין בהם דעת
כל. סליחה?
הרמב"ם כותב שאין בהם דעת.
על הפועלים. כן. האומנים לעומת זאת, זה בדם מקצוע. אני מניח שבצבא אמרו, המליצו לכם מאוד, וזה אני אומר לאלה שיעור ב' פה, לצאת מהצבא בתעודת שחרור עם מקצוע צבאי. למה לצאת עם מקצוע צבאי? כי בן אדם שמגיע למילואים בלי מקצוע, אני אגיד לכם מה הוא עושה כל המילואים. עושה מטבח ושמירות. זה מה שהוא עושה, כי אני יש לך מקצוע. אז שבץ אותי במקצוע שלי, אני טנקיסט. שים אותי בטנק. טוב, גם הטנקיסטים עושים שמירות ומטבח, אם הם חפשים, כן, כמוני. אבל בגדול, המקצוע, ההורים שלכם הם ישראלים, אז הם לא שיגעו אתכם, יש פה אבא אמריקאי. נכון שאתה מאוד חשוב לך שהבן שלך ילמד באוניברסיטה וירכוש מקצוע? כן, בוודאי. ההורים ישראלים לא כל כך מדברים עם הילדים שלהם על זה. יש צבא, וזה לך תדע, אני מדבר אפילו עם תלמידים בשיעור ד', אין להם מושג מה הם יעשו אחרי הישיבה. הם ינוחו שנה או יעשו פסיכומטרי שנה ועם איזה טיול, אבל כאילו לרכוש מקצוע זה אומר שיש לך מקור פרנסה, זה אומר שגם אתה יכול להרוויח יותר, אבל גם זה אומר שצריך אותך. כן, ובגדול ההנחה היא שהפרק הראשון מדבר מתאר בעל אומנות, והפרק השני מתאר בן אדם לידע מקצוע, ולכן מערכת היחסים היא אחרת לגמרי. אתה לא צריך אותו, הוא צריך אותך, כי אין לו מדילי כלום. הוא משהו, הוא כלום. הוא צריך מישהו שיחליט שהוא צריך ידיים עובדות שלא למדו כלום כדי להפעיל אותם, רק צריך לחיות, צריך תעודת לידע. והאמת, היחסים משתנים לחלוטין. כן, דביר, בבקשה.
שוב אדם שתי הפרקים, זה מעביר את החביץ. שזה כבר מעבר מיומן לפועל.
שמעביר
חביץ זה
הגדרה
של פועל.
כן, מה אתה אומר להיות נהג מונית? זה מקצוע? מה אתה אומר?
להיות נהג
מונית, כן. להיות נהג אוטובוס? להיות נהג אוטובוס זה ודאי מקצוע, כי לא כל אדם יכול לעשות. להיות נהג מונית צריך רק רישיון נהיגה שהיום לרוב האנשים יש. זה צריך יותר מזה. צריך רישיון. אוקיי. אבל האם זה מקצוע שקשה לרכוש אותו? בוא נשאל ככה. אה, בסובה, אוקיי. בואו, כן, בבקשה, אוריה, כן. סליחה, אני מצטער שאני לא רואה את כולם. משתדל לשתף, אבל למה אני מפספס? כן. בגד, כן, חבר.
לסיובה שקראת, דיברת על הבשורה, שהתורה לגבי עבדים, ועשית את המעבר למשנה.
כן.
ויהיה שער זק, רגע, יש את הפועלים.
נכון, אז בוא נלמד את זה עכשיו.
זה הרבה יותר מזה. זה לא רק שיש אומנים ויש פועלים. גם אומנים וגם פועלים, דבר פה לסוחר את האומנים ואת הפועלים. זאת אומרת, עדיין מדבר הוא מצב לסחיר. זאת אומרת, כמה שבוא להגיד, בפרק שישי מדבר על זכויות, לזכויות, לזכויות, הוא מראש מדבר על סחיר. גם התורה, כשרוצה לדבר על עבד, אומרת, תעשה אותו כמו סחיר.
נכון.
לכן אני לא חושב, אומנם פרק שאולי זה בצורה, בספר הזה שמראה שם, מול אומנים של אז, אבל זה לא בשורה מול עבד, זה לא קשור לעבד.
אני מקבל, אבל גם בעולם, שאתה עובד בשביל אדם אחר, יש מערכות יחסים שונות שהן יכולות מאוד מגוונות. בגדול אתם כולכם צודקים. כשאני קורא פרק ו' יש ניגון אחד, כשאני קורא פרק ז' יש ניגון אחר. השאלה שעלתה, זה לא תורה מסיני, האם זה קשור בעובדה שהפרק הזה מדבר על אומנים, הפרק הזה מדבר על פועלים, האם זה שינה את הניגון, או בעצם נימד אותנו על כך שהחיים האנושיים והמפגשים האלה הם הרבה יותר מורכבים, והם יכולים להתגוון ולהיות כאלה וכאלה. חוץ מזה שאני אומר לכם שכדאי לכם ללמוד מקצוע לחיים. כן, כדאי, תיקחו את זה מהלימוד של הפרק הזה, כן, שבעלי האומנויות הם אנשים שכנראה מתייחסים אליהם יותר יפה, הם גם עם אפשרויות כלכליות יותר טובות. אבל בגדול, זה לא אחד משמעי שזה הדבר היחיד, אבל משהו נאמר פה קודם הוא נכון, כשעוברים לפרק ז', יש ניגון אחר לגמרי לחלוטין, לחלוטין שונה. כן, את רצית קודם להעיר עד?
שבעצם אולי אומרים, לא קיים בסיס של אמון, אתה חייב חוקים שיתערבו וישיתו סדר ביחסים האלה.
אני מסכים, וגם אז הייתי אומר, קשה לדבר על מה שדיברנו קודם על אחריות, עבד לא אחראי למעשה. אתה יכול להניש אותו, אם הוא לא מוצא חן בעיניך מה שהוא עשה, אתה יכול לשים אותו בצינוק, אתה יכול להגיד שהעבד חייב... זה מונחים שלא מתקשרים בכלל למצב הנפשי של עבד. עבד הוא האדם שהוא ראש קטן, הוא אמור בכלל לא מעניין אותו הפרודוק, התוצרת, הוא לא מזדהה איתך בכלל, הוא לא איתך. אומן אמיתי, אם יצא לכם לפגוש בחיים, יש לו גאווה בעבודה שלו, בתוצר, הוא לא מעניין אותו רק המשכורת. אם הוא אומן אמיתי, כן? אם הוא אומן שהפך לאמן, נגיד ככה, כן? יש גם דבר כזה. יש נגרים כאלה, יש נגר שהוא אומן, הוא גוזר, המטבחים מסין, הם גוזרים לפי מידה, מרכיבים לך בבית. אבל יש נגרים שאתה רואה, המטבח הוא מסע אומנות, וגם אתה רואה, הגימורים שהוא יעשה, הם לא פונקציה רק כי הוא רוצה עוד כסף. זה פונקציה שהוא לא מסוגל להרכיב מטבח, הוא לא פיקס, למה? כי הוא בונה פה משהו. זה תנועה נפשית שונה לגמרי. עכשיו, זה משפיע גם על הדברים האלה. הם יותר יקרים, אני חייב להגיד לכם, אבל זה תענוג לעבוד עם אנשים כאלה, במובן, אם אתה התגברת על התשלום, אתה רואה את העבודה, זה משהו אחר לגמרי. לא אומרת, הראש הקטן, כאילו, מוכר, נכון? אתם חיילים, נכון? כן, דביר.
אני
אעשה עקרה
אחת.
כן, בבקשה.
גם בקדושים, אני צריך לקחת מלקום של הקידושים, קודם כל, גם
הגמרא,
של כל רב יהודה, כל שלא מלמדת בנו אמנות ולמדו ליסטות.
נכון.
אוקיי? אלא, כאילו מלמדו ליסטות, בסדר? וגם, דבר שני, מעניין, במשניות בקידושים,
כתובים
שבסוף הלמודיות, ואומר אבא גוריון, איש תידן, אומר משום אבא גוריון, לא ילמד אדם את בנוך, אמר, גמל, ספן, ספר, ספן, רואה וחדמני, שמלתן למדות ליסטים.
וואי, וואי, וואי. אצלנו, כמה דיברנו, שכרת חמר, בסוף מתברר שלהיות חמר זה מקצוע רע, נכון?
יותר מזה, בהקשר של מה שהוא גאי, דק בהתחלה, איך שמשווים בין בהמה, כאילו יכול בין אדם בלי מלאכה לחמור וכולי, אז יש משנה לפני כן, רבי שמעון בן אלעזר אומר, ראיתם ממך חיה ואוף שיש להם אומנות, ואין פרנסים של המצר, כלומר, חיה ומה שמגדיר, לפחות על פי המשנה של קידוש, מה זה חיה ובהמה, שאין להם אומנות. ולכן, אני לא יודע, זה בלשוני, אבל למי שאין לו אומנות, פועל, הוא בעצם עושה את הפעולות של החמה של החמור, כי זה בלי אומנות. זה הגדרה של משנה.
אתה בעצם בא ואומר, ממש כפשוטו, החמר הוא חמור. וואו, זה לא יאומן. דביר, אני קובע איתך להמשיך לבדוק את, את כל הנושא הזה, בסדר? כלומר, אפשר בזיקה ללימוד גם לעסוק בבחירת מקצוע. למה לא? אבל בגדול, ההערה מצוינת, המשנה שם בקידושין היא מאוד לעניין, הציטוט שלה. כן, איך לכל? איך חנן הסיר היה? איך שאתה רואה זה, השם שלך?
לא אכפת לי.
איך חנן, סבבה, כן.
דעתי להגיד שהפרקים שונים בניגון ואז להגיד שאולי זה בגלל פועלים ואומנים,
אולי
זה אמור להיות הפוך. כאילו קודם אמורים לראות שפה זה הסוחר את האומנים, פה זה ישר הסוחר את הפועלים, זה ישר אמור כאילו להדליק נורא, ועכשיו בטח זה יהיה אחרת לגמרי, את הפועל מרחום זה לגמרי, ואז ממילא כל ההבדלים כאילו ישר מובנים. דבר שני, בעצם מה שאמרת שהפרק שישי הוא נותן את הבשורה של הכוח של הפועל, של האומן. בעצם, תלידה את זה רק בסופר תומנים ויתוזה את זה?
לא רק זה, אני רואה לאורך הפרק שמדובר פה שוויון מוחלט. כשהמשנה דואגת לתאר איך האומן חייב משהו, גם בעל הבית חייב. כלומר, יש פה תיאור של אחריות שתמיד מלווה בהדדיות מוחלטת את העסקה. וכוח הרצון עומד בסופו של דבר בתשתית של הכל. זה הפרק. הולכים לפרק ז', אתם כולכם כל הזמן אומרים בצדק שזה נראה שונה. אני ברשותכם מציע גם פה לעשות את התחיל עבודת שטח פשוט, עבודה טקסטואלית. כן, יש פה תופעות, החלוקה של הפרק, קודם כל חטיבות. אז מה אסף אומר? א' עד. פרק ז' עכשיו, צריך קצת לעבוד גם עליו. א' עד. א'
בתור
בפני
עצמה.
א'
בפני עצמה. אחרי זה
ב'
עד
ז'
וח'
צריך.
לא, ח'
עד
לסוף.
זה
ח'
עד...
ח' עד סוף זה ארבעה שונים. ח'
עד י' ז'.
אז קודם כל ההצעה של אסף, בואו נתחיל ממנה. הוא בגדול אומר יש פה שתי חטיבות כמו פרק הקודם. חטיבה ראשונה הוא קרא א' עד ז', חטיבה שנייה ח' והלאה. יש פה עכשיו ויכוח פנימי עד איפה, אבל בגדול למה חילקת ככה? כי א' עד ז' במה עוסק?
בנתינת אוכל לפועל.
נכון, ומי חטא ועלה במה אני עוסק?
בשומרים.
אני עוסק בשומרים, זה גם מקובל? כמה זה מעורר, מקובל עליכם?
כן.
אני רק ברשותך, הייתי שם לב שזה מתחלף באמצע חטא. ואז
הוא חטא בכל הגשתיים, ואז הוא חטא בפני עצמו.
אוקיי, אז זה מתחלק, מצוין. בואו קודם כל נראה שהמעבר הזה נראה, בגדול הוא נראה נכון בעיניי. גם מבחינת דיברנו על מילים מנחות כאלה. עוד מיד נראה את זה, אבל אין מבנה פה. האמת היא שהמבנה כאילו של הפתיח, שהכוח ברור בפרק ו' הסוחרת, הוא לא קיים פה כל כך בחטיבה הראשונה. למרות שיש פה ושם, היה עושה, חוזר פעמיים, אבל זה לא מספיק, אין משהו שכל החטיבה הצבועה כל כך ברור. בבקשה.
יש
א'
וז', הסוחרת הפועלים.
הסוחרת הפועלים והסוחרת הפועלים, מצוין. כמו אם דיברנו קודם, מצוין. שבפרק ו' ראינו סגירה שמשנה, פה רואים, כאילו סוגרים סוחרת הפועלים, אבל פה בניגוד למה שראינו בפרק ו', שהסוחרת האומנים הופיע פעמיים כפתיח לשתי החטיבות, פה הסוחרת הפועלים הופיע כסגירה. זה חתימה מעין הפתיחה. זה הערה מצוינת. למרות שההערה של אוריה בעיניי נכונה, שדומה שהמעבר קורה באמצע משנה ח', לא בין ז' לח', כי בפשטס שומרי פירות אוכלים מלכות מדינה, אבל לא מן התורה, הוא קשור גם לחטיבה הראשונה. ואז יש פה תופעה מעניינת מאוד, זה קוראים לזה משנת מעבר, שהמשנה בחרה, ופה עולה שאלה גדולה, מי חילק את המשניות, ואם זה מדויק, בסדר, אין פתרון, לפי החלוקה של פנינו, בסדר? זה כאילו בחרו לחלק באמצע, למה? כדי מה לומר לי עוד פעם? זה מחולק, אבל בכל זאת זה מתחבר, לכן זה מתחלק באמצע, זה קרונות שמחוברים. התחושה שיש קרונות שמתחברים פה היא גם עולה בצורה מאוד מאוד ברורה דווקא מהערה שלך מההתחלה והסוף, כי יש מילה שמופיעה במשנה א' שהיא מופיעה התבנית שלה גם במשנה האחרונה של הפרק, חתימה שמעין הפתיחה. במה עוסק משנה י' א'? בתנאים. ומה יש במשנה א'? מעשה הסיפור עם רבי יוחנן בן מתיה, ומה הוא אומר לבן שלו? צא ואמור להם, לא, מה שאמר על מנת, מה זה על מנת? תנאי, יש תנאי במשנה ושניים במשנה האחרונה, מה שיוצר, מה שיוצר מה? מסגרת שמלמדת שרבי חיבר את החטיבות, מה שגם אולי מלמד דבר מאוד פשוט, לאיזה תחום שייך עולם התנאים? מי יכול להתנות? מתי מתנים? כשיש דו שיח ויש גם מסע ומתן. מה המסע ומתן מבטא? קצת דיברנו אתמול על מסע ומתן, מה הוא מבטא? זה שדברים נפתחים, זה שאני יכול לדבר, כמו, אז בגדול הפרק הזה, עם כל מה שאמרתם, שהוא נכון מאוד, שביד בוא נראה כמה דברים, שהוא כבר מתאר משהו אחר שקורה בין האנשים האלה, בכל זאת הוא שימר בפתיחה או בסוף שלו התייחסות למסע ומתן. אפשר לדון כמה מזונות, אפשר לדון אם אני איש או בתולי השאלה, אם זה טוב לדון, אבל יש פה דיונים, אפשר להתנות, נמצא ברקע כל מסע ומתן וחוזים ותנאים, זה כולל בתוכו גם את כוח הרצון במידה מסוימת. כן, בבקשה.
אז מגיע רשב"א ואומר, לא צריך לומר.
בדיוק. מצוין. מצד שני, כשאני קורא את הפרק, מה אני מגלה? שהפרק הזה דווקא אוהב שלא יהיה מסע ומתן, בדיוק. הפרק הזה הוא פרק שנראה יותר כפרק שעוסק במה? במינה במדינה. וגם אמרנו את המשנה האחרונה. כל המתנה מה שכתוב בתורה, מה כתוב? תנאו בטל.
מה זה אומר על החלק השני של משנה יוד?
מצוין, זאת שאלה שדנו מהמוראים עד יומנו. הערה נכונה, בניגון של הפרק, כשאני קורא אותו, הפרק הזה הוא פרק שמכיר בקיום של מסע ומתן, ודווקא מה נראה ממנו? שהוא לא כל כך אוהב אותו. כשהוא מגלה בדרך הבן מתיה שמה הוא עושה, הבן שלו, מתחיל לפזר חוזים אישיים וזה, אז מה אומר לבן שלו? השתגעת? פחות מדינה. שמגלים מתנה שומר חינם להיות שובר זרה, אבל לפחות בלי לפתור את השאלה, רגע, זה, יש, זה משתנות חולקות, זה על משהו אחר, אבל בגדול הפרק מסיים שיש יש כללים, יש מחירון, תעבדו עם הכללים, אל תעשו לי פה פתיחות עם כל מיני חוזים, זה משגע את המערכת, זה בגדול נראה ככה. כלומר, יש פה שתי חטיבות שאחת עוסקת באכילה של הפועל, חטיבה שנייה עוסקת בשומרים, צריך עוד כמה דברים להגיד, לפחות איך הם מגיעים להיות יחד, רואים שרשור ביניהם, חבל על הזמן, השרשור קורה בתוך אותה משנה, כולל, זה לא רק זה, שהוא קורה בתוך משנה ח', אלא הדוגמה האחרונה שמביאים מחטיבת האכילה זה שומרי פירות. כלומר, מסיימים את חטיבת האכילה בשומר שדנים בשאלה האם השומר יקבל אוכל, ואז עוברים לשומרים, נכון? זה בענק הדבר הזה. רואים פה מעבר מחטיבה לחטיבה. כן, סליחה.
זה מוצא כניגוד, שהפתיחה לחטיבה של השומרים, בגלל זה גם לא אכפת לי להגיד שזיין הוא חותם את החטיבה הראשונה. כי החטיבה של השומרים נפתחת בישר באבל לא מן התורה, והחטיבה הראשונה נפתחת בבאלו אוכלים מן התורה. כלומר, יש פה חטיבה של אוכלים מתורה.
רגע, לא הבנתי. אתה רוצה להפריד בין א' וב'.
כן. א' הוא כותרת, ואז יש לך שתי חטיבות,
ב' עד ז', ח' עד... מצוין. אז פה אני מציע, נראה לי יותר, אבל אני, כמובן זה פתוח לעוד דעות, לעשות פה דווקא משהו יותר דומה למה שזה יותר גבוה, במקום להפריד, לתאר אותם כיחידות בתוך חטיבה יותר גדולה. כלומר, הקשר בין א' וב' נראה מאוד מאוד ברור. מצד שני, אתה צודק שהם שונים. למה הם שונים? למשל, המילה המנחה מב' זה... שורש, מה מילה מלכה? ב', ג', ד',
אכילה.
אכילה, זה חוזר. במשנה אכילה לא מופיעה איפה?
זה קצת מנוגד אפילו.
המילה אכילה, האם היא מופיעה במשנה א'? לא, איזה מילה היא המילה שחוזרת במשנה א'? יותר השורש שמופיע הכי הרבה פעמים.
מזונות.
מזון ואוכל זה לא אותו דבר. אני רגל אחת למדנו בשנה שעברה ברכות, אתה זוכר? מזון זה הולך יחד עם סובה, זה לספק צרכים. בעצם כשאני מדבר על מזון אני אומר לספק לך ארוחה. כשאני מדבר על לאכול אני אומר לך, אתה יכול לקחת ביס מהענבים שאתה אוכל בהם, זה לא אומר שאתה שבע מזה. כלומר בגדול המשנה א' וב' הם שניים מדברות על לאכול משהו, אבל הם מדברות על משהו אחר לגמרי. אתה צריך לדאוג לתזונה של העובד שלך מלכות מדינה, תולי בלכות המדינה, אבל האכילה מהתורה מדברת על משהו אחר, אמרו לו כמו לא תחסום שור בדישו, הכוונה, אתה לא יכול להתאכזר, כשהבן אדם עובד עם ענבים, אתה אומר לו, אל תכניס ענבים לפה שלך. המשנה גם דאגה לדון, ואם הפועל הזה חזיר והוא החליט עכשיו להיות צבע מהנבים, כלומר הוא פשוט כל הזמן העבודה הוא ידחוף ענבים לפה שלו, זה דנים גם בזה. אבל בגדול התורה לא דיברה לספק תזונה לפועל. אני מרשה לעצמי, אנחנו לא נלמד את זה כבר בישיבה, שפשוטו של מקרא התורה בכלל לא דיברה על פועלים שם. התורה דיברה בפשוטו של מקרא כנראה על בנם שהולך בדרך, מטייל בנחל הפירים, עובר ליד כרם ובא לו לקחת איזה אשכול. אז זה פשוט המקרא. אין לך חובה לתת מזונות. זאת שאלה שצריך להביא, אז למה אתה צריך להתיר לו? זאת אומרת, דבר חכמים אמרו, אין יותר. אחד שמטייל לא יכול לאכול מהכרם שהוא עובר בתוכו, זה גזל. אבל זה לא עניין של לתת תזונה. התזונה נותנת לאדם כוח לעבוד. לאכול, זה משהו אחר לגמרי, זה פעולה אנושית אחרת, כן.
זה גם קשור ללא תחסום.
נכון מאוד. וגם שם זה לא חובה שאתה צריך לתת לשור ארוחת ערב. אני שכרתי שור על מי המזונות, זה שאלה בתוספתא. זה פשוט אכזריות, או הוא עובד עם דייש, אז מה תגיד לו, אל תאכל מהתבואה? אבל זה הקשר אחר לגמרי. כלומר, אני מסכים לגמרי עם מה שאלחנן אומר, שמשנה א' לא מדברת על אותו דבר משנה ב'. אני חוזר עוד פעם, הביטחון הוא המילים, הוא מדבר על מזון וזה מדבר על אוכל.
אבל אתה אומר שאוכל מדבר על לא תחסום שור וקדישו לדבר הכי מטרי, ואמרת שמזון זה סיפוק צרכים, אתה אומר שמזון זה מנת שהוא יעבוד, זה כן גם קצת ש...
אז אני אסביר את עצמי.
מזון וגם אוכל זה דאגה ואכפתית ו...
כן, אז אני אסביר את עצמי. כשאני מדבר על מזון, אני יכול להגיד, אנשים יש להם דלק כמו אוטו שהם נוסעים עליו. כן, שמעתי פעם בנצי גרובר אומר, הדלק של החיילים, כולכם יודעים מה זה? היציאה הביתה. הוא אמר, אתה תיקח, הוא מחק במילואים, אתה תיקח לבן אדם את היציאה שלו הביתה, חיבית אותו, הוא לא יסע. מה, הוא גדונר כבר? וואלה. יפה מאוד, הוא קבוצת אלוף? יפה מאוד. רגע, זה הדלק. הוא למשל כמפקד לא נוגע ביציאות, אלא אם כן אין ברירה. אבל הוא, שאני אומר, בן אדם שאתה רוצה שיעבוד אצלך, הוא צריך דלק. משנה א' היא משנה שבעצם אומרת שאתה לוקח פועל לעבוד, אתה צריך גם לדאוג לדלק שלו. לפי מה? לפי מנהג המדינה.
זה כמו בהמה, כאילו.
בדיוק. ופה אוריה אומר דבר מאוד מאוד נפלא, כשאני סוחר אותו, על מי הדלק? עליי, נכון? מסכימים? כשאני סוחר בן אדם, אז מה, בעצם, היות ואני כאילו באמת מרגיש ששכרתי אותו, אז לא שהוא נותן לי שירות, אלא הוא שלי, אז לכן מה אני צריך לדאוג לו? למזון. כלומר, הניגון שכולכם כל הזמן אומרים, שהשתנה פה המערכת היחסים, זה, האם אני אשאל שאלה, אם אני עכשיו מביא את הבגדים שלי לניקוי יבש, אני צריך לתת לו ארוחת צהריים להוא שעובד בניקוי יבש? למה לא? בדיוק, וגם העבודה נעשית אצלו. אני עוד לא התחבר לי מהספר הזה, אם הם אולי גם עבדו על הפועלים, באים לעבוד אצלי, כביכול, היום הזה הוא שלי, אני יכולתי להגיד לו, תביא סנדוויץ' מהבית, אבל דווקא לבוא ולהגיד, אני צריך לתת לו ארוחת צהריים, זה באמת מבטא יחסים יותר של עדנות וכו'. יחד עם זה, המשנה נורא נורא מקפידה לקחת נקודה שגם ראינו אותה בתורה, כנקודת על, שהיא נקודה של שיעבוד מול חירות. וזה מה היא אומרת? למה זה בא יחד במשנה, או שני הנושאים האלה? להשכים ולהריב ומזון. למה זה בא יחד? כי שעות עבודה ומזון, הם יכולים לנבוא מאותה נקודה. אם הבן אדם שלי, אז מה אני יכול לעשות? עכשיו תבינו את המורכבות, האם זה טוב או רע להיות עבד. מצד אחד אני יכול להגיד, זה על הפנים להיות עבד, מהסיבה הפשוטה שאתה שולט לו בלוז ואתה יכול להכתיב לו מתי לעבוד. מצד שני, על העבד מה אתה חייב לעשות? לדאוג לו. לדאוג לו. ילד, עבד, אתה צריך להביא לו אוכל. מאיפה יהיה לו אוכל? הוא עובד אצלך. עכשיו אני יכול לספר לכם כבר כפתיח להמשך, שנגיע לספרות הראשונים שעוסקים בשאלות של מה שהיום נקרא חופשת מחלה. פתאום נגלה ראשונים שמאוד שמחים לתאר אומן שעובד אצלך כעבד. למה? כי אם האומן נותן לי שירות והוא חולה, אז מי צריך לספוג את ההפסד? הוא. ומה זאת, אם הוא שלי, אז מי צריך לספוג את ההפסד? פתאום מתברר שלהיות עבד זה לא תמיד רע. עכשיו, איך מייצרים שפה שאתה תהיה עבד של טובתך ותהיה עבד עם חירות? אנחנו נגיע לזה מדבר. אין דבר כזה, אבל בגדול אני קורא את המשנה הזאת אוריה.
אין לו זכויות, אין לו שום חירות.
נכון, אני קורא את המשנה הזאת אוריה. אתה צודק. זה נצטרך להתמודד עם זה, אבל בגדול המשנה הזאת היא מצד אחד אומרת שמקום שנגעו שלא להשכים ושלא להריב אתה לא יכול, כלומר בעצם מה רבא אומר, הוא לא שלך, יש תנאים של העבודה שאתה, למרות שהוא מת לעבוד, הרי מה קרה פה, הוא אמר להם להשכים ולהריב, תרשו לי גם לשער שהפועלים אמרו לו, עכשיו שאמרו לו כן, מה אתה אומר, אמרו לו לא, הוא לא ייקח אותם, אמרו לו לא, אבל מה הם עשו? זה מה שהם עשו, לא נראה מסתבר.
לחוף.
זה צריך לבדול, אבל הוא מנסה להכתיב להם תנאים שהם סוג של אני החזק, אני בעל הבית, והם מסכנים, הם צריכים כסף. ומה המשנה אומרת? יש גבול, יכול להיות שלך, מי קובע את זה? המינה, מינה גם דינה. ביחד עם זה, גם דנה בעוד נושא, שהוא נושא המזונות, שדווקא נושא המזונות, פתאום מתברר שטוב להגיד לבעל הבית שהוא אחראי עליך. עכשיו, פה בעצם ייצרו דוגמה מדהימה. בעל הבית, שהוא מצד אחד לא יכול להגיד לך כמה לעבוד, אבל צריך להביא לך אוכל צהריים. לכאורה הייתי אומר שבעל הבית שלא יכול להגיד לך כמה לעבוד, יגיד לך, תביא סנדוויץ' מהבית. כאילו, זה בעיה שלך. אבל פה המשנה כאילו מצרפת נושאים, כי שניהם נוגעים בנקודת החירות, אבל בכל מקרה נכון הדבר שזה לא כמו פרק ו'. אין לי ספק שאתם צודקים. עצם האמירה שאתה צריך לתת מזון, עצם ההתעסקות בהכתבת, יש פה דיון בגבולות הכתבת התנאים שבעל הבית הוא המשנה הזאת. אבל לא נספיק את רבי יוחנן בן מתתיה היום, אז רק לסגור קצת מבט על הפרק. והמשנה הזאת, כאמור, אלחנן לדעתי צודק, מדברת על מזון. זה לדאוג לדלק, זה לדאוג לך לנסוע. כן, אני אתן לכם, דיברנו קודם על חמור מול חמור. אם אני לא סוחר נהג, אז מי מתדלק? הוא מתדלק, נכון? יש להניח שהוא יתמחר כבר בצורה שהדלק ייקלל, אבל הוא מתדלק, זה לא אני, כן? עכשיו, כשאני עובר למשנה הבית, כן, בבקשה, יאיר, כן.
זה קשור לזה, אם נגידו, אם הפועלים הולכים לסדר, הם עושים שלא יודע,
תקשור
שיש להם בעיה, ואז הם חוזרים,
כן.
צריך
לשלם
להם על הדרך,
למרות
שהדרך כאילו...
בתוספת, נכון, כן. במשנה אתה לא יודע מזה,
נכון, בתוספת. אז למרות שהדרך כאילו אבל הוא לא אמור לתחרי עליה, כי הם לא עשו בפועל שום עבודה, אבל יש פה איזה...
אז אני אצטרך עוד לברר את זה, אני כבר אתן לך קריאת כיוון, יש כאלה שאומרים שעבדת בשבילו, מה הייתה העבודה שלך היום? הלכת? יש דעה שאומרת, הלכת, ללכת זה לא עבודה? למה הלכת? כי הוא אמר לך, צריך לשלם לך להליכה. טוב, אני אדבר על זה. כמה נעלה את הנסיעות שלי, האם הנסיעות שלי הן חלק מהעבודה שלי בישיבה או לא, העבודה מתחילה פה, כשאני נוסע, הבעיה שלי. דרך אגב, ככה זה נראה. אני חוזר לסיפור פה, בסדר? וגדול, המשנה הראשונה לחנן, אתה צודק, היא שונה מאחרות, היא מזון, האחרות הן אכילה. כשהתורה דיברה על אכילה, היא לא דיברה, נראה, על מושג שאתה צריך מה לעשות, לדאוג לו לתזונה, לדלק. היא דיברה על משהו אחר, כשאתה עובד במשהו, אתה יכול לאכול, לא יכול לאכול. זאת חטיבה שלמה, רק בגלל השעה, נגמור, בסדר? היא כולה עוסקת פה בכל הסיפור של אוכל, 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 נכון? ואז היא חותמת אותו, לכן אמר מאוד יפה, הסוחרת הפועלים, משנה חותמת, ומשנת מעבר בשומרי פירות, שהוא גם מסכן את המושגים של, כל, של שתי המשניות המכוננות. כשאמר אוכלים מלכות מדינה, לאיזה משנה אני לוקח את זה? לאלף, ופה פתאום המדינה נותנת אוכל, ולא מן התורה, אומר לא מי, בית הזין. ממש יש פה איזשהו חיתום, כולל מעבר מאוד ברור לחטיבה הבאה, שהוא מעבר ה... לחטיבת השמירה. עכשיו, איך שמירה מגיעה לפה? אז זה ברור איך שמירה מגיעה. כי השומר הוא גם עכשיו סוג של של פועל. אלא מה? המשנה אומרת שכמה שומרים יש?
ארבעה.
ארבעה, והרי לא כל הארבעה אפשר להגיד שהם פועלים. אבל כשמסתכלים יפה בכל הדוגמאות של משנה, שמשנה ת' וי', מה המילה המנחה של החטיבה השנייה? אונס. אונס, לא אונס. על איזה מהשומרים זה מעניין אותי אם אתה אונס או לא אונס? לא, בחינם מעניין אותי אם זה פשיעה או לא פשיעה. ושואל זה לא מעניין אותי כי אתה חייב גם באונס, אז זה יכול להיות אותי רק בשומר שכר. מילים מאוד מאוד פשוטות, החטיבת השומרים אמנם מתארת ארבעה שומרים, אבל אותו של דבר, עיקר נושאה הוא שומר שכר, לכן היא מגיעה לפה. נושא שכר, אוקיי. הנושא שכר הוא סוג של פועל גם כן, ואכן המשנה דנה בזה, ופה יכול להיות שזה לא סתם, אלא יש פה שני נושאים שעלו, וזה נגמור להיום. בסדר? נושא ראשון שעלה, שלמרות שהחד צדדיות של החטיבה הראשונה, שאני הבעל הבית צריך לדאוג לפועל המסכן, כן, הניגון נשתנה. מה נותרת החטיבה השנייה? גם תמונה שהיא מאזנת, כי למי פונים בחטיבה השנייה? החטיבה הראשונה אומרת לבעל הבית, אתה לא יכול להגיד להשכים או להרגיע, לא צריך לתת לו לאכול, נכון? אבל מה מדברת המשנה השנייה, החטיבה השנייה, הוא פונה לנושא שכר, הוא אומרת לו, עבדת טוב, לא עבדת טוב. זה היה אונס או לא אונס. כלומר, אותו איזון, שנמרות שהניגון של הפרק הוא מה שנאמר קודם, הפועל הזה הוא מעין רכושו של בעל הבית, עדיין פונים לפועל גם כן, מורים לו כמה דברים, יש פה דבחרו בפועל, שאפשר כאילו לדבר אליו, ולהגיד לו, אתה עבדת טוב, לא, והשאלה שבחרו, שאלת האונס, אונס זה מעל הכוחות שלך. אבל עד גבול האונס נדרש מבן אדם לעבוד. בעצם בוחנים את גבולות המוסר עבודה של הפועל. זה גם יצירת שפה מאזנת, זה שתי חטיבות שמאזנים. עכשיו הדבר השני, שכתב איזה מאמר די יפה, תלמיד שלי מישיבת עין צורים, בחור בשם איתי מרנברג, אני יכול לתת לכם לינק למאמר, לשלוח לכם אותו. הוא כתב פרק על המשנה הראשונה של הפרק, שהוא בעיקר עניין אותו שם הסיפור של יוחנן בן מתתיה. מה קרה שם, אבל הוא בתוך זה, הוא מנתח את הפרק כולו. הוא רואה בפרק, אני אתן לכם קריאת כיוון, הוא רואה שהפרק מדבר על בעצם תשתיות שונות, על שמח מה יוצרים את כל מערכת היחסים. תשתית אחת, משנה א' אומרת, קוראים לו מינה, גם דינה. תשתית שנייה, קוראים לו אלו אוכלין, מין התורה, מין התורה. ויש גם אפשרות שלישית שהפרק מעלה אותו, בשתי החטיבות. קוראים לזה מתנה שומר חינם, להיות שומר שכר, קוראים לזה הסכמה פרטית בין הצדדים, הם לבד קובעים את התנאים. קוראים לזה חוזה אישי. הוא רוצה להציע שבסיפור של יוחנן בן מתתיה, הביאו אותו בתור דוגמה גם כן של חוזה אישי. הוא אמר להם על מנת, ומה רשב"ג צועק? כל כך יוחנן בן מתתיה נבהל מזה. וכאן בעצם לטענתו הפרק הזה מעלה עוד שאלה. האם זה טוב שהסכמי העבודה יהיו קיבוציים כמו שקוראים להם? אתמול תיארתי לכם את זה, את ההבדל בין הייטק נגיד לחינוך. בחינוך אמרתי לכם אין חוזה אישי כמעט, כמעט לא קיים. אני מכיר מקרים כאלה והם מאוד מאוד בודדים. בגדול זה מחירון.
גם היום שומעים כל מיני, אתה לא יכול, גם אם כתבת חוזה אישי זה לא שנהוג.
כן, אני יכול להגיד לך גם מה היה מקובל פעם, אני יודע את זה כעובדה, שלמורה טוב אי אפשר לתת לו חוזה אישי, אבל היו את השעות שלו כאילו משחקים איתם, נגיד, היו אומרים לו, תקבל בסקורת 16 שעות, תעבוד רק 8, כי השעה שלך שווה 2, גם את זה משרד החינוך חסם, כאילו זה לא חוקי, אסור לעשות את זה. גם אם אתה המרצה הכי מבוקש, המורה הכי בומבה, כן, שהכיתות שלך מפוצצות מכאן לא דרך חדשה, יש ביקורות וזה דבר שאסור לעשות. אבל בגדול עולה פה גם נושא של הקיבוציות מול החוזה האישי, וזה נושא שגם צריך לבדוק אותו. בגלל השעה אני חותם בזה. בסדר, בגדול עשינו עבודה, אני מקווה יותר טובה על המשנה יותר, וגם מרגישים יותר טוב עם זה. יש עוד קצת דברים אולי בפרק זה עוד טיפה לסגור. אני חושב שאנחנו צריכים להתלבט מה לעשות עם יוחנן בן מתתיה היום, ללמוד אותו, אולי להשאיר אותו כשהישיבה מתכננת להגיע למשנה ההיא. לי יש תחושה שעדיף להסתפק בזה כרגע לשני הפרקים האלה. הצפנו פה הרבה שאלות גדולות, ולהיכנס לעובי הקורה, לנושא הראשון שנבחר ללמוד מתוך כל החטיבה, שזה כאמור התוקף של חוזה עבודה, שזה היתוזה את זה, שבגדול זה ייקח אותנו גם למקום שצריך ללמוד אותו עוד בתחילת הלימוד, וזה התוספתא. הנושא הזה מאוד מעסיק את התוספתא, ובגדול אתם כבר יודעים את נושא שאלת פרשנות המשנה. מה שאני מציע הוא ללמוד בכוחות עצמנו את המשנה הראשונה, השנייה, אותו שאלה שאלה קודם, מתי אתה רק תרומת, מתי ידך לתחתונה, בתוך המשנה מה דעתכם, מה קרה שם. יש הזה ברית התוספתא המקבילה, ובשלב הזה לא להיכנס לעובי הקורה בהשוואה לכל הנוסחים, נעשה את זה מיד בשבוע הבא, רק להתרשם בגדול מהשפה של התוספתא ומה עולה ממנה. ואני מציע ללמוד את סוגיית הבבלי הראשונה בעין ו' עמוד א', שבה בבלי עוסק בשאלה של פרשנות המשנה, מי מטה את מי. עכשיו אנחנו לא ניכנס לעובי הקורה לכל חלקי הסוגיה, כבר לא נדון בשאלה של דיבור הדידי מה קורה עם קבלן. בגדול כרגע השאלה היא רק איך הבבלי קורא את המשניות, זה הולך יחד עם סוגיות הירושלמי המקבילה. אני לא יודע מה נספיק מחר, מחר אין שיעור כללי. בגדול אם יהיה בשטייגל מחר, אז אני מקווה שנוכל לסגור חלק מהדברים האלה גם מחר, להתקדם לתוך זה. בסדר? נעשה סיבוב ביניכם. שבוע הבא זה יהיה עיקר מה שיעסיק אותנו. תאבון.